מסכת מנחות דף כ"ד, נתחיל בשורה האחרונה בסוף העמוד הקודם. כי סליק רב כהנא שכיחינו לבני רבי חייא דיאת וכאמרי, עיסרון שחלקו והניחו בביסה, ונגע טבול יום באחד מהן, מהו? כי תנק לי מצרף מה שבתוכו לקודש, הנים לאחד נגעי בהדדה, אבל אחד לנגעי בהדדה לה, ודילמה לשינה. אמר להו איהו, מתנק לי מחבר, כלי מצרף תנן, כל דהו. כאשר רב כהנא עלה מבבל לארץ ישראל, אז הוא מצא את בני רבי חייא שישבו ודנו. עיסרון, דהיינו, מנחה, השיעור הקטן ביותר, זה עיסרון. אז אם אדם היה לו את העיסרון הזה, שהוא היה לשותו, והוא חילק אותו לשני חלקים. והיו שניהם מונחים בתוך הביסה. ביסה זה הקערה שבה לשו את המנחה. בטבול יום, דהיינו אדם תמה שטבל ועדיין לא עריב שמשו ואסור לו לנגוע בקודש. והוא נגע באחת משתי החתיכות האלו. האם גם החתיכה השנייה שהייתה בתוך הקערה, בתוך הביסה, היא נטמאה או לא? אמנם, המשנה במסכת חייגה אומרת, כלי מצרף מה שבתוכו לקודש. כלומר, לגבי קודש, גם אם האדם נגע בחתיכה אחת, אף פי כן, אם עוד חתיכה נוספת נמצאת יחד באותו הכלי, כיוון שהכל זה דבר של קודש, של קורבנות, אז אכן שניהם נטמאים. הכלי מצרף אותם כאילו זה גוף אחד. השאלה היא, ייתכן שהתנא אמר את זה רק כאשר שתי החתיכות האלו נוגעות זו בזו. אבל פי שהוא נגע רק בחתיכה אחת, גם חתיכה השנייה נטמאה, כי הכלי מצרף אותם. אבל אם החתיכות עומדות רחוקות זו מזו, ייתכן למרות שהכלי מצרף, אם הוא נגע באחת, החתיכה השנייה לא נטמאה. זה הספק שלהם. ענה להם, וכי כתוב במשנה, הכלי מחבר מה שבתוכו לקודש. אם היה מחבר משמע שהם נוגעים זה בזה, אבל הם עדיין לא גוף אחד. אז הכלי מחבר אותם, כאילו ממש גוף אחד. לא כך כתוב. כתוב הכלי מצרף. מצרף משמע שהם נחשבים חלוקים לגמרי, והכלי מחשיב אותם כאילו זה דבר אחד, כאילו זה צירוף, כאילו הם אחד, אבל לא שמש אחד. לפיכך, משמע מזה שאפילו אם שני חצאי העיסרון האלה רחוקים זה מזה ולא נוגעים אפילו, עצם זה שנמצאים בתוך כלי אחד, זה מחבר אותם, והם נחשבים, אם הטבול יום נגע באחד, גם החלק השני נטמע. הושיט אחד לביניהן, מהו? אמר לו, צריך לכלי, כלי מצרפו. אין צריך לכלי, אין כלי מצרפו. הוסיפו לשאול, מה הדין אם היו כאן שני חצאי עיסרון של אותה מנחה בתוך הכלי הזה? ועכשיו הוא הביא עוד חצי עיסרון של מנחה אחרת, וגם אותו הוא הניח באותו הכלי. והשאלה היא כזו, בטבול יום נגע מאחד החלקים של שני חצאי עיסרון של המנחה. השאלה היא אם גם אותו חצי עיסרון שלישי שהוסיפו עכשיו, גם הוא נטמע כלי מצרף אותם יחד או לא? אמר להם לא. למה? הכלי מצרף רק דבר שצריך להיות ביחד. המנחה כולה אמורה להיות בכלי אחד, לכן הכלי מצרפן. אבל חצי עיסרון הזה שייך למנחה אחרת, לא אמור להיות בתוך הכלי הזה. הכלי לא מצרף אותם, ולכן הוא טהור. הושיט טבול יום את אצבעו ביניהן, מהו? אמר לי הוא, אין לך דבר שמתמה מאווירו, אלא כלי חרס בלבד. עוד הוסיפו לשאול, מה הדין אם שני חצאי עיסרון האלה נמצאים בתוך הכלי, ויש אוויר ביניהם? אותו טבול יום בא, הכניס את ידו, לא נגע בשום אחת מהחתיכות, אלא הושיט את ידו באוויר שבין שתי חצאי עיסרון. האם נאמר, כיוון שאמרנו הכלי מצרפן, משמעות הדברים היא כאילו שתי חתיכות מחוברים יחד. אז אם הוא הכניס את ידו לאוויר שביניהם, כאילו הוא נגע בשניהם והם נטמעו, או לא? לא ספק. אמר להם, כיוון שהוא לא נגע בשום דבר, אז איך אתה רוצה לומר שיתמה, על ידי שהוא הכניס את ידו לתוך האוויר? אין דבר כזה. תמיד דבר שנטמע זה כאשר המתמה נגע בדבר. רק דבר אחד מצינו בתורה, שאף על פי שהתמה לא נגע בו, הוא נטמע. זה לגבי כלי חרס. כתוב התורה, כל אשר ייפול מהם אל תוכו, דהיינו ייפול לתוכו אפילו לא נגע כלל, זה אכן כלים האלו נטמעים וכל מה שבתוך הכלי נטמע, אבל זה רק בזה בלבד. דבר אחר אין, ולכן כיוון שכאן הושיט ידו בתוך האוויר שבין שני חצאי עיסרון, כיוון שלא נגע בהם, לכן אינם נטמעים. הדראי הוא בעה מיניו. עכשיו חזר הוא והתהפך, והוא עכשיו התחיל לשאול אותם שאלות. מה הוא לקמוץ מזה על זה? צירוף דאורייתא או דרבנן? אמרו לו, זו לא שמענו. כי יוצא בו שמענו דתנן, שתי מנחות שלא נחמצו והתערבו זו בזו, אם יכול לקמוץ מזו בפני עצמה, ומזו בפני עצמה כשרות, ואם לא פסולות, כי יכול לקמוץ מהכשרות. עמי, הרדים ערב, הלא נגע. אומרת הגמרא, שאל אותם כך, אמרנו שיש כאן שני חצאי עיסרון בתוך אותה קערה. השאלה היא, צריך לקחת קומץ ולהקטיר אותו. האם הוא יכול לקחת קומץ מחצי עיסרון ולהקטיר אותו, וזה מועיל גם לחצי עיסרון השני, או לא? צריך לחבר את שתי החתיכות יחד, שמה שיהיו נוגעים, מחוברים זה לזה, ורק אז מועיל לקחת קומץ. אבל אם אתה לוקח קומץ מחצי עיסרון, זה לא יכול להועיל לחצי השני. אמנם למדנו שהכלי קודש הוא מצרף את כל מה שבתוכו. השאלה היא האם הצירוף הזה הוא מועיל מדאורייתא, וממילא גם אפשר להקל על סמך הדבר הזה? וכאשר אתה קומץ מחצי עיסרון, למשל שקמצת גם מחצי עיסרון השני, או לא? זה רק חומרה דרבנן שאמרו שכלי הקודש מצרף אותן. ולפיכך, להחמיר, זה מחמיר אם אדם נגע בחתיכה אחת, גם חתיכה השנייה נטמעה וכדומה. אבל להקל על סמך הדבר הזה, לא, זה הספק שלו. אמרו לו בני רבי חייא, לא שמענו מפורש תשובה על השאלה הזאת, אבל למדנו איזה משהו דומה לזה, שמזה אפשר ללמוד לעניין שלנו. שנינו במשנה, למדנו את זה למעלה, אם יש שתי מנחות שלא לקחו מהם קומץ, לא מזה ולא מזה, והתערבו זו בזו, שתי המנחות האלה, אומר יש עכשיו בעיה. למה? אם הוא ייקח איזה שני קמצים סתם מכל מקום שיהיה, זה בעיה, כי יכול להיות שבעצם לקחת שני קמצים ממנחה אחת, ואילו במנחה השנייה לא לקחת, וזה לא מועיל. כתוב צריך לקחת מסולתה, משמנה, מאותו הקומץ של המנחה הזו, שם צריך לקחת את הקומץ, ולא מסולת של מנחה אחרת. ולכן אומר התנא, אם הוא יכול לקמוץ מזו בפני עצמה, ומהמנחה השנייה גם כן בפני עצמה, אז זה כשר. אם לא, אז זה פסול. מה הכוונה? איך הוא יכול להיות? הרי אמרת שהתערבו. איך יכול להיות שהוא ייקח מהקומץ של מנחה זו לבד, קומץ של מנחה זו לבד? הגמרא מבינה שלפני שהם התערבו, נשפך קצת מהמנחה אחת בצד. וגם מנחה השנייה נשפך קצת בהתחלה בצד. ואחר כך, מה שנותר, נשפך ביחד במרוכז, ושם הכל התערב. ואז זה אומר התנא, שאם אתה לוקח ממה שנשפך בצד, לוקח משם הקומץ, אז זה מועיל עבור המנחה הזו. וכאן אחורה אני שואל את השאלה, איך מועיל לקחת קצת מהקומץ מהסולת שמונח בצד, והרי לכאורה זה לא מחובר לכל יתר המנחה? אלא מה רואים מכאן? שאפילו שלא הכל מחובר יחד, בכל זאת אפשר לקחת מהקומץ הזה, וזה מועיל. אמר רבה, דילמה בגושין המחולקין העשויין כמסריך. אמר רבה, אין ראיה מכאן. מי אמר לך שכאן מדובר כאשר באמת חלק מתוך כל מנחה נשפך לבדו ומלע וממש נפרד מיתר המנחה? אולי כאן הכוונה כך, שתי המנחות האלה נפלו ביחד, אבל איך הם נפלו? הם נשפכו ככה לאורך מצד ימין מצד שמאל, אז הקצוות הם נפרדים. המנחה שמצד ימין, הקצה שלה הוא נפרד מהמנחה שבצד שמאל. וכן להפך. אז בקצוות אתה יכול לקחת קומץ, זה ברור לך שלקחת מהמנחה הימנית ולא מנחה השמאלית. כי בקצוות זה נפרד. אבל באמצע, שמה אכן זה מחובר ומעורב יחד. כמו מסרק. שני המסרק, בצד אחד הם ממש מחוברים. בצד השני, כל שן של מסרק היא נפרדת מהשן השני, מהכיסם השני. אז גם פה עושים אותו דבר. באמצע המנחה מחוברת ומעורבת, אבל בצדדים זה נפרד, ולעזה כוונת התנה. ולעולם אומר לך, שאכן כל המנחה כולה מצד עצמה, היא מחוברת, זה לא שחלק אחד נמצא בצד, והוא לוקח ממנו עבור יתר המנחה. אז מכן, מכאן אין ראיה. מהי הווה עלה? אמר רבת השם עד יתניה, להרים ממנו מן המחובר, שהוא להביא עשרו משני כלים ויחמוץ, הבכלי אחד, דומן שני כלים, קמיץ. אומר רבה אפשר לפשוט, זה מדברי הבריתה. אומרת הבריתה כתוב, והרים ממנו בקונצו. מה זה ממנו? אשמע מדבר אחד, הכל זה גוף אחד, מן המחובר. ולא יביא את העשרון הזה, יחלק אותו בשני כלים. חצי עשרון בכלי אחד, וחצי עשרון בכלי השני, ויקמוץ. זה לא מועיל. עד כאן דברי הבריתה. מדייק רבה. משמע דווקא בילה של שני כלים, שזו הפרדה גמורה, אז זה לא מועיל. משמע אבל אם שני החלקים האלו היו בתוך כלי אחד, אז הוא כן יכול לקמוץ. מכאן רואים שלמרות שזה שני חלקים נפרדים, אז בכלי אחד, יש שם? אמר לי אביי דילמה, שני כלים היחידמיים, כאון כפיזה בקבה. דאף אגב דערי ומעילאי, כיוון די מפסק מחיצתה, דכפיזה מיטתה. כלי אחד יומד שני כלים היחידמיים, כאון עריבה תרנגולים. אף אגב די מפסקה מחיצתה, הנגיע. אבל אחד אלא נגיע כלל, תיבעי לך. אומר רביי, אין ראיה משם. כי תכן, כאשר התנה אמר שאם זה בשני כלים זה אסור, התכוון לומר, בשני כלים שמחוברים, כגון, יש לך כעין, כפיזה בקבה. זה שני כלים, כלי קטן וכלי גדול. קבה זה כלי גדול, כפיזה זה כלי קטן. נגיד זה בכלים שלנו, כוס קטנה ומחוברת לכוס גדולה יותר. עכשיו, למטה הם אכן לא מחוברים, הם נפרדים. אבל למעלה, כי יש פה גודש, כל כוס יש בתוכה כמות גדולה יותר מאשר שפת הכלי. אז למעלה הם מחוברים. אז זה אומר התנה שזה נאמר ממנו ולא יביא בשני כלים. למה? כיוון שחרי הקודש שני כלים. למרות שלמעלה הם מחוברים יחד, זה נקרא שני כלים וזה אסור. ומה הכוונת תנה לומר? אבל אם זה בכלי אחד, כעין הכלי שאמרנו, מה הכוונה? אם יש לך כלי אחד ששפתו גבוהה, ובפנים, בתוך הכלי, יש מחיצות כאלה חלוקה, כעין שיש בחמגשיות, שזה חלוקה פנימית. אבל בחמגשיות, גם דפנות הכלי הן באותו גובה של המחיצות הפנימיות. אבל לא, ניקח כלי כזה, שדפנות הכלי, בוא נאמר, הן גבוהות 10 סנטימטר. והמחיצות הפנימיות למטה הן בגובה של 3 סנטימטר. עכשיו, אם האדם שם את המנחה הזו, את שני החלקים, בתוך שני החלקים למטה שבכלי. אמנם למטה הם לא מחוברים, אבל למעלה הם מחוברים, והלמעלה זה הוא בעצם נמצא בתוך דופן הכלי החיצונית. וכיוון נמצא בתוך דופן הכלי החיצונית, אם כן נמצא ששני החלקים כביכול של העיסרון הם מחוברים יחד בתוך הכלי עצמו ממש, כי דפנות הכלי החיצוניות הם נמצאים מעליהם, יותר גבוהים מזה, ומלתוכו של הכלי מקדש, ולכן זה בסדר. בזה אומר התנה, באופן כזה זה נקרא ממנו, כי הכל מחובר ממש. על זה זה מועיל. אבל אם יש לך כלי אחד, כמו המקרה שדנו בו למעלה, יש ביסה, יש קערה, אבל שני החלקים לא נוגעים בכלל אחד בשני, ייתכן אפילו שני נמצאים בתוך כלי אחד, אולי בזה באמת לא יועיל, זה עדיין טיבה אלך, באופן הזה עדיין יש לנו להסתפק, אם כן אי אפשר למשות מכאן את הספק שרב כהנה שאל. בעיר הבירמיה, צירוף כלי וחיבור מים מהו, כי תנא כלי מצרף מה שבתוכו לחודש, הנים לידי גבי, אבל דבר העילה, עודי מה, כיוון די מחבר מחבר, הקדמה קצרה, אם יש דבר שהוא תמה, ונשפחים עליו מים, ונוגעים בחתיכה אחרת שהיא טהורה. הלכה היא, שחתיכה הטהורה הזו, המים מחברים ביניהם, וגם היא נחשבת טמאה. יש בדבר הזה דיון, כמו שמעירים התוספות כאן, מכל מקום, ככה המשמעות של הסוגיה כאן. כפי זה שואל רבי ירמיה, מה הדין אם יש כאן שתי חתיכות בביסה הזו? טבול יום נגע באחת מהם. אמר שגם החתיכה השנייה מחמת הצירוף גם היא נחשבת לטמאה. השנייה עד כמה מחשיבים אותה כטמאה? האם זה צירוף נחשב לגמרי כמו דבר חיבור גמור או לא? הספק הוא. מה הדינים החתיכה השנייה נשפחים עליה מים ועוברים לחתיכה אחרת בחוץ? היינו אומר שלעניין זה לא תחשב החתיכה הזו שהטבוליום לא נגע בה כתמאה עד כדי כך שתתמא את החתיכה שבחוץ. או נאמר לא, כיוון שאמר שזה מצורף, כאילו הכל חיבור אחד, אז נחשב לגמרי. נחשב עד כדי כך, כאילו המים נשפחו על החתיכה שהטבוליום נגע בה וממנה עברו לחתיכה שבחוץ. ומילא גם היא תהיה תמאה. אם תמצא לומר כמעט מחבר מחבר, חיבור מים וצירוף כלי ונגע הטבוליום מבחוץ, מהו? כי תנאי כלי מצרף, הנמלד נגע מגבי, ואין ברא עילה, עודים, הלשנה, תקו. אם תאמר לי, שאכן אם המים נגעו בחתיכה השנייה, ויצאו החוצה, נגעו בחתיכה אחרת בחוץ, זה כן מתמא את החתיכה שבחוץ, כיוון ששתי החתיכות שבפנים, נעשו צירוף כאילו חתיכה אחת. עדיין שישאול, מה הדין, אם הייתה חתיכה בחוץ, תמאה, ומים נשפחו ממנה, על חתיכה אחרת שבפנים? האם נאמר חתיכה אחרת שימצאת בתוך הכלי גם כן תהיה תמאה או לא? האם נאמר מתי אני אומר שזה מצרף? רק כאשר דבר נטמא בתוך הכלי, הטבוליום נגע בתוך הכלי, בחתיכה אחת תמאה גם את השנייה. אבל כאן, כיוון שבעצם הטומאה כולה הייתה בחתיכה שבחוץ, ועל פי שמים נטפו ממנה לתוך חתיכה שבפנים, היא תהיה תמאה. חתיכה שלידה אולי לא תהיה תמאה, תקו. בעיר רבה, עשרון שחלקו ונטמא אחד מהן והניחו בביסה. חזר טבוליום ונגע באותו טמא. מהו? מי אמרינן, סבע לטומאה או לא? דבר ברור שאם יש שתי חתיכות של עשרון, חתיכה אחת טהורה מונחת בתוך הביסה, וחתיכה השנייה היא נטמאה כאשר היא מחוץ לקערה. ולקח אדם את החתיכה הזו והניח אותה בתוך הקערה, ודאי שהיא לא מטמאת החתיכה השנייה. לא אומרים על זה צירוף כלי. צירוף כלי זה אומר אך ורק כאשר הטבוליום מכניס את ידו לתוך הביסה ושם מתבצע הטומאה של חתיכה אחת, ממילא החתיכה השנייה גם כן נטמאת. אבל אם החתיכה הזו נטמאה בחוץ וכאשר היא כבר טמאה הכנסה לתוך הקערה, בוודאי שהיא לא מטמאת החתיכה השנייה. הספק של רבה הוא כזה. מה הדין אם לאחר שהניחו את החתיכה הטמאה בתוך הקערה, הטבוליום חזר ונגע שוב באותה חתיכה טמאה? האם נאמר שעכשיו, כיוון שהנה הוא מטמא אותה כאשר היא נמצאת בתוך הקערה, ממילא החתיכה השנייה מצטרפת, גם היא נטמאת? או נאמר שלא, כיוון שהייתה כבר טמאה קודם לכן, אי אפשר לומר שהיא נטמאה כשהיא בתוך הקערה. היא לא נטמאה בתוך הקערה, היא טמאה קודם לכן. היא כבר שבעה מהטומאה, שהטבוליום נגע בפעם נוספת, לא טמא אותה שוב. ולפיכך, חתיכה השנייה תישאר בטהורתה. אמר לה ביום ימרינן, סבר לטומאה, והתנן סדין טמא מדרס, ועשה אובילון, טהור מן המדרס, אבל טמא מגע מדרס. אמר ביוסי, באיזה מדרס נגע זה? אלא שאם נגע בו הזב, טמא מגע הזב. כי נגע בו הזב מה טמא, ואפילו לבסוף, אמי, למה סבר לטומאה? אומר אביי לרבה, וכי אומרים סברה כזאת סבר לטומאה, הייתכן. הרי יש לנו הלכה, יש דבר שהוא טמא מדרס. מה הכוונה? אדם שהוא זב, אם הוא ישב או שכב על דבר שמיועד לישיבה ולשכיבה, הדין בזה שהוא טמא מדרס, ואותו החפץ שנטמא, הוא יכול טמא אפילו אדם וכלים. כי החפץ הזה יש לו דרגת של אב הטומאה. ומלא יכול לטמא אדם, כלים, להפוך אותם לראשון לטומאה. אומר התנא, אם יש סדין, ועליו הנחנו איזה דבר עץ, איזה חתיכת קרש, כמו שמסבירים את התוספות, בלבום חיל וחי באיזה מדרס. הניחנו עליו איזה חתיכת קרש, בא הזב ושכב מעל אותה חתיכת קרש למעלה. פשוטי כלי עץ לא מקבלים טומאה. אבל הסדין שהיה למטה הוא נטמא בטומאת מדרס, כיוון שהזב דרס מלמעלה, גם כל מה שלמטה הכל נטמא בטומאת מדרס אפילו שהוא לא נגע בזה. עכשיו, אותו הסדין, אם האדם לקח אותו ועשה ממנו עכשיו וילון, מעכשיו זה כבר לא מיועד יותר לשכיבה, ממילא פקעה ממנו טומאת מדרס. אומר תנא כמה, אף על פי כן, זה עדיין בדרגת ראשון לטומאה. למה? כיוון שיש כאן סדין שהוא טמא מדרס. הרי כל חתיכה וחתיכה בסדין הזה היא נוגעת בחתיכה של ידה. כל חלק וחלק בסדין נוגע גם בחלק השני. הוא נוגע בעצמו. ממילא זה נחשב שכל חתיכה כאילו טומאת מדרס, דהיינו ראשון לטומאה, זה האב הטומאה, טומאת מדרס אב הטומאה, שנגע בכלי, שהפך את הכלי הזה לראשון לטומאה. לכן עכשיו כל הסדין כולו הופך להיות כאילו טמא מדרס שנגע בו, ולכן כל הסדין יש לו דרגה של ראשון לטומאה, שהוא דבר שהמדרס נגע בו. ולכן, אם אתה לוקח את המסדין הזה ועושה ממנו וילון, אף על פי שהוא לא יקרה יותר טומאת מדרס, הוא לא יהיה יותר אב הטומאה, אבל כל פנים נחשב כאילו שטומאת מדרס נגעה בו, ויש לו דרגת ראשון לטומאה. זה טעת הנקמה. דעת רבי יוסי אומר, מה פתאום? וכי איזה דבר שהוא מדרס נגע בו, מה שהוא נגע בעצמו, זה לא נקרא נגיעה. ולכן אומר, הוילון הזה, אם אתה לוקח אותו ושם אותו בתור וילון את הסדין הזה, הטומאה פוקעת ממנו לגמרי. אומר רבי יוסי, אני מסכים איתך, אלא באיזה אופן באמת שסדין שהפכת אותו לוילון, שרק חלק מהטומאה תיפקע וחלק יישאר, זה מקרה שאם נגע בו הזב, אם את נגע בו הזב, אז יש פה באמת נגיעה, שאז באמת זה תמם, מגע הזב. עכשיו, על פי שטומאת מדרס תיפקע ממנו, בכל מקום, טומאת מגע עדיין קיימת בתוכו, כי היה פה גם נגיעה אמיתית. מה רואים מכאן? אומר רבייה, שאם יש לך פה וילון, שהיה תמם מדרס, ואחרי זה נגע בו הזב, על כל פנים, את, כאשר אתה עושה את זה וילון, אז הטומאת מדרס פקעה, מכל מקום, טומאה של מגע עדיין נשארה. אבל איך זה יכול להיות? הרי מה בכך שיגע בו הזב? כיוון שבתחילה זה היה תמי טומאה חמורה, של טומאת מדרס, ואחר כך נגע בו הזב. הוא לא התווספה בו טומאה אדרבה, כי זו טומאה חלשה יותר. ואם כן כאשר תעשה אותו וילון, הטומאה צריכה לפקוע לגמרי. למה אומר רבי יוסי שבזה אני מודה שאכן עדיין תשאר בו טומאת מגע? אלא מכאן מוכח שלא אומרים סבר לטומאה, גם שהדבר הזה תווה טומאה, אם חוזרים ונוגעים בו שוב, זה נחשב שנוסף בו עוד טומאה חדשה. אמר לו, אם היי דהי שאם נגע בו הזב לבטר מדרס, דילמה מחמם מדרס, דהי יהיה טומאה חמורה, טומאה קלה. אבל אחד ידי וידי טומאה קלה, לא. אמר לו, מי אמר לך ששם מדובר שהזב נגע בו לאחר שזה יבר קודם לכן היה טמא מדרס? ובכל זאת, אתה חושב שרבי יוסי אומר שאכן טומאת מגע יש בו? אולי לא כך. רבי יוסי שמודה מדבר כאשר אותו הסדין בתחילה הזב נגע בו. זה היה טומאת מגע. לאחר מכן הזב דרס עליו מלא ודג נוסטוע בו טומאה חמורה. וזה אני מסכים בזה, שיכולה להיבסף טומאה חמורה, טומאה קלה. ולכן גם שתעשה זה וילון, עדיין טומאה ראשונה לא פקעה, חזרה למקומה. אבל כאן, במקרה שלנו, ששתיהם זה טומאה קלה, מתחילה הטבול יום נגע באותה חתיכה כשהייתה מחוץ לביסה, וחזר הטבול יום נגע בה כאשר הייתה בתוך הביסה, כמעט זה אותה דרגה של טומאה. וזה אמר רבה שאמרתי, שאומרים שהטומאה סבעה ולא חוזר ומתאמה, אלא מספה. מודה רבי יוסי בשני סדינים המקופלין, ומונחין זה על זה וישב זב עליהן, שהעליון תמי מדרס והתחתון תמי מדרס ומגע מדרס, ואמי לימה סבר לטומאה, התם בבת אחת אחר בזה חזה. תגמרה עדיין אפשר להוכיח מהספר של המשנה, שכתוב שמה, מודה רבי יוסי, שאם יש שני סדינים שמקופלים ונחים זה על זה, והזב ישב על הסדין העליון, לא נגע בתחתון בכלל, העליון הוא תמי מדרס, והתחתון הוא גם תמי מדרס, כמה שהוא דרס למעלה, אז נחשב שהוא דרס על כל מה שלמטה, שלמטה הוא תמי מדרס, אבל נוסף לו עוד טומאה, כי הסדין העליון, שהוא תמי מדרס, הוא נגע בו, אז נחשב הסדין שתחתון, נוספה בו גם טומאה של מגע מדרס, ולכן גם אם תיקח את הסדין התחתון, תעשה מזה וילון, טומאת מדרס תפקע ממנו, אבל טומאת מגע מדרס עדיין קיימת בו, זה דברי התנה. לכאורה, אפשר לשאול, למה אני אומר שנוספה באותו הסדין תחתון טומאת מגע מדרס? הרי כיוון שיש פה כבר טומאת מדרס, כי הזב הזה דרס מלמעלה, מלא אי אפשר להוסיף על זה טומאה של מגע מדרס, אלא רואים מכאן לכאורה, שלא אומרים סבע לטומאה, הגמרא דוחה, אומרת לא, יש הבדל, אפשר לומר דווקא שמה, כיוון שטומאה של מדרס, וטומאה של מגע מדרס באו בבת אחת, אז באמת זה מועיל, ונתפסים שניהם יחד, גם הטומאה הקלה וגם הטומאה החמורה. אבל אצלנו, כיוון שזה באו בזה אחר זה, בתחילה אותו טבול יום נגע באותו החצי עשרון שהיה בחוץ, וחזר ונגע בו עוד פעם שהוא בפנים. אז בזה אני אומר, סבע לטומאה, כיוון שזה בזה אחר זה, לא יכולים לחול, כיוון שזה כבר היה תמה קודם לכן. אמר רבה, עשרון שחלקו, ועבד אחד מהן יפריש אחר תחתיו, ונמצא הראשון, ורש לו שתן מונחים בביסה. נטמא אבוד, אבוד וראשון מצטרפין. מופרש, אין מצטרף. נטמא מופרש, מופרש וראשון מצטרפין, אבוד אין מצטרף. נטמא ראשון, שניהן מצטרפין. אביי אמר אפילו נטמא אחד מהן נמי, שניהן מצטרפין. מה יטעמה? כולו בני בכתה, דהדדה נינהו. אומר רבה, אם אדם יש לו עשרון, חילק אותו לשני חלקים, ועבד חצי עשרון. ולכן, הוא צריך להפריש עוד חצי עשרון אחר להיות במקומו. עכשיו, חצי עשרון הזה שיפריש אותו מחדש, הוא הולכים להקריב אותו יחד עם חצי עשרון הראשון. פתאום נמצא אותו חצי עשרון הראשון שעבד. עכשיו יש כאן שלושה חצי עשרון שמונחים בתוך אותה ביסה. אם נטמע אותו החצי עשרון האבוד, ממילא הכלי מצרף, וגם אותו האבוד, וגם אותו החצי עשרון שהיה מופרש מתחילה, אז נקרא הראשון, שתיהם מצרפים יחד, כי הכלי מצרפן, כיוון שניהם אמורים להיות מנחה אחת, זה מצרף אותם. אבל אותו החצי עשרון שהפרישו אותו והביאו אותו לאחר מכן, כי חשבו להקטיר אותו יחד, כי לא מצאו בתחלת החצי אחד, בזה זה לא מצטרף, כיוון שמעולם אותו החצי האבוד לא היינו עומדים להקטיר אותו עם חצי שהפרשנו לאחר מכן. וכן, אם נטמע אותו החצי עשרון שהפרשנו לאחר מכן, אז הוא והראשון מצטרפים ושניהם נטמעים. מדוע? כיוון שמתחילה חשבנו כשהפרשנו את הראשון לאחר שעבד חלק, להקטיר את החלק הזה עם הראשון, מלא כלי מצרפן כי נחשבים שניהם כמנחה אחת. אבל אותו האבוד הוא לא מצטרף. מדוע? מפני שהאבוד הזה הרי מעולם לא היה עמד להקטיר אותו יחד עם המופרש. על מה הדין מקרה שלישי? אם אותו החלק הראשון שהוא מעולם לא עבד, הוא היה החלק הראשון, הוא נטמע, שני החצי עשרונים השניים, שניהם מצטרפים, שניהם מטמיעים. למה? מפני שהחצי עשרון הראשון, פעם עמד להקטיר אותו עם החצי שהיה אבוד, פעם החצי השני שיפרישו לאחר מכן, ולכן נחשב מתחבר לשניהם, ושניהם נחשבים כמנחה אחת, וכך שניהם מצטרפים, וכל השלושה חצי עשרון האלו הם טמאים. אביי אמר, אפילו נטמע אחד מהן בלבד, דהיינו כגון האבוד או המופרש, שני השניים מצטרפים. למה? כיוון ששניהם באו כאילו מבית אחד, בקטה אחד, דהיינו, שניהם באו בעצם בשביל אותה מנחה שאותו אדם מתנדב. לפיכך, כולם חשבים כמנחה אחת, והכלי מצרף את כולם וכולם טמאים. וכן לעניין חמיצה, כמה עצמין האבוד שירב וראשון נאכלים? מופרש לא נאכל. כמה עצמין המופרש שירב וראשון נאכלים? אבוד לא נאכל. כמה עצמין הראשון? שניהם אינם נאכלים. אביי אמר, אפילו כמה עצמין אחד מהן, שניהם אינם נאכלים. מה יטעמה? כונמי בני בכתה דהדה נינינו. אומר אותו דבר לגבי חמיצה נחלקו רבה ואביי. אם לאחר שהוא הפריש עוד את החצי הנוסף, אמרנו מצא את שלושתם, אם הוא לקח את הקומץ מתוך הקומץ האבוד, אז השיריים שלו והשיריים של החצי הראשון, זה נאכל מפני שבעצם שתיהם נחשבים כמנחה אחת, אבל מהחצי המופרש הוא לא יכול לאכול אותו, כי זה לא נחשב חלק אחד מתוך אותו חצי עשרון האבוד, מעולם לא עמד להקטיר אותו יחד. אז מה הפתרון? האחרונים כותבים שיביא עוד חצי עשרון אחר, יחבר אותו למופרש, יעשה עם זה עוד מנחה נוספת. וכן, אם הוא קמץ מן המופרש, אז אפשר לאכול מה שנשאר מהמופרש ומהראשון יחד, כי שני נחשבים כמנחה אחת. אבל מהאבוד אי אפשר לאכול, כי זה לא שייך למנחה, זה מעולם לא חשב לקחת, להקטיר את המופרש, תעבוד יחד. אבל אם הוא קמץ מהראשון, אז הרי בעצם כיוון ששני החצאי העשרון, שניהם יכולים להתחבר, מלאי עכשיו כביכול יפריש גם עליהם. ומדרך גיסה, לא יכול שקומץ אחד יועיל לשלושה חצאי העשרון, לכן אי אפשר לאכול משניים שניים כלל ועיקר, כי לא ברור איזה חצי העשרון מתחבר לאותו החצי העשרון הראשון. אבל היה אמר, אפילו קמץ מאחד מהן, דיינו או מהעבוד או מהמופרש, שניהם אינם נחלים, גם היתר לא נחלים. למה? כיוון שכולם היו מעדים עבור מנחה אחת, בני בקתה אחת, לכן הכל ביחד מצטרף, ואי אפשר להקטיר קומץ אחד עבור שלושה חצי העשרון. לכן, שניים השניים הם לא יכולים להיחל. מתחיל לרב פפא, ושיריים דידיהם מהנחלים, העיקה דנקה דקומץ דלה קריב. מתחיל לרב יצחק ברי דירה משרשייה, וקומץ גופה הכי קריב. היקה תלתה חולין. מקשה רב פפא, בין לאביי ובין לרבה, יוצא שעקו פנים אותו קומץ שהוא הפריש ממנו ממש, הוא עצמו נאכל. מה הייתכן? והרי, כאשר אתה לוקח קומץ אחד ועבור, מפריש עבור זה, יש פה שלושה חצאי עשרון. יוצא בעצם שהקומץ הזה בא עבור שלושה חצאי עשרון, והרי אם כך יוצא שהקומץ זה חסר שליש, כי הקומץ הזה נתה אותו על כל חצי עשרון. נתת על כל אחד. אז יוצא בעצם שחסר פה שליש מהקומץ. אם תיקח את השליש הזה החסר לך, תחלק את זה עבור שני חצאי עשרון שבאמת צריכים במנחה, יוצא בעצם, קח שליש, תחלק לשתיים, יוצא שישית. כל חצי עשרון חסר לו פה שישית מהקומץ כדי להכשיר אותו. אז מלא הוא עצמו שנאכל, אי אפשר להכשיר אותו כי חסר בשבילו שישית של קומץ. היצחק ברידה רבי שרשייה אמר, גם כן רעיון דומה, אומר, הקומץ שהפרשת, כיוון שיש פה שלושה חצאי עשרון, הקומץ הזה זה עבור כולם. והרי לכאורה בעצם זה לא נכון. כיוון שהפרשת קומץ עבור גם חצי עשרון, שהוא לא צריך להפריש עליו, נמצא ששליש מהקומץ הזה זה שליש של חולין, כי אתה מקטיר אותו עבור חצי עשרון שלו מיועד להקרבה, ולכן זה אסור. רב אשי אמר, קומץ בדעתה דכהן תליה מיטה, וכהן יקרמיץ, העשרון קרמיץ. רב אשי אומר שתי הקושיות האלה אינם קושיות, מפני שהקומץ הוא מכוון על פי דעת הכהן. והכהן שהקטיר את הקומץ, כוונתו אך ורק עבור אותו העשרון בלבד של המנחה, ולא עבור הכל. לפיכך, הקומץ הזה בהחלט אפשר להקטיר אותו באותו שירי מנחה שמאותו החצי עשרון שהוא הקטיר, בוודאי שהשירים האלו הם נאכלים. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.